הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.
שלום לכל המאזינות ולכל המאזינים. חברת החשמל שינתה את פניה. היא כבר לא החברה שאתם מכירים. מאז מהלכי הרפורמה היא נדרשת להיות עסקית, תחרותית ולשמור את מיומנותה במקצועות התחום כדי להישאר מובילה ורלוונטית במשק האנרגיה. לצידה גם עולם העבודה משתנה, בעיקר בשל ההשלכות ההתפתחותיות הטכנולוגיות למיניהן. מתוקף כך נעשה קשה יותר ויותר לשמור את קרנם של המקצועות הטכנולוגיים המסורתיים הנדרשים לעולם החשמל, ומצוקת גיוס כוח אדם איכותי ומיומן כבר ניכרת היטב בשטח. צריך ידיים עובדות מיומנות ומקצועיות להשקעות האדירות שהחברה מפנה לאפיקים חדשים לטובת פיתוח ברשת החשמל, פריסת רשת חכמה, בקרה וניהול באמצעות מערכות מידע מתקדמות, אגירת אנרגיה, או למשל מחקר והערכות בכל הנוגע לנושא התחבורה החשמלית. לאלה נדרשים בעלי מומחיות והרבה כאלה. נדבר על זה. נדבר גם על כך שבין היתר בבואה למצוא פתרון למצב הנוכחי ולנסות במהלכיה, מה שנקרא לעשות את הדבר הגדול הבא מבחינה ערכית ולאומית, החליטה חברת החשמל להקים בית ספר צמוד מפעל המטמיע את המקצועות הנחוצים הללו לדורות הבאים. בית הספר החינוכי-טכנולוגי למקצועות החשמל, האנרגיה והסביבה, עמל אנרג'יטק, שבשותפות רשת חשמל וזרוע העבודה במשרד הכלכלה, פועל מאז 2018 בקריית ההדרכה של חברת החשמל בחוות חפציבה. בית הספר מעניק הכשרה מוקפדת ועשירה עם דגש על עבודה מעשית, ובתקווה הוא ימנף את פוטנציאל ההון האנושי וייתן מענה הולם לצורכי המחר, לא רק של חברת החשמל, אלא של המשק כולו. בצמד התוכניות שלנו הפעם ננסה להבין את גודל האתגר ומהותו. בפרק הראשון נעסוק בבוגרי הנדסת החשמל ואיך ניתן להגיע אליהם ולסחוף אותם לקחת חלק בכל המשימות הללו. ואולי איך בכלל שלב אחד קודם משכנעים אותם ללכת ללמוד את המקצוע. מה חלקן של האוניברסיטאות בשימור הידע הזה ומה המסלולים הנדרשים? על כל אלה ועוד נדון מנקודת המבט של האוניברסיטאות, אבל גם מנקודת המבט שמתוך התעשייה. נשמע גם על קריית ההדרכה ועל שלל ההכשרות המקצועיות שחברת החשמל מעבירה לעובדיה. אבל לא רק. בפרק השני נשמע קצת על בית ספר עמל אנרג'יטק ועל ההוויה שבו. נשוחח עם מנהל בית הספר וגם עם אחד מתלמידיו. ועכשיו נמצא איתנו מתי דוד, מנהל תחום בקרה, מחשבים וסייבר בקריית ההדרכה של חברת החשמל. שלום מתי, מה העניינים?
כל בסדר.
אז בואו רגע נדבר קודם כל מהטייטל שלך, קריית הדרכה של חברת החשמל, ויש מערך שלם של הדרכה לחברת החשמל. בואו תספר לי ככה מה זה, כי זה לא כל כך ברור מאליו אולי.
אוקיי, המערכת ההדרכה הוקמה בערך לפני 40 שנה על ידי חופי, שהיה יוצא צבא.
אני רק אסביר למאזינים לרגע שכמובן חופי הוא כמובן יצחק חופי זכרו לברכה, ראש המוסד המיתולוגי, אשר היה בין השאר ראש מחלקת ההדרכה בצה"ל וגם מנכ"ל חברת החשמל לאורך רוב שנות ה-80, והוא בעצם, כך אני מבין, משניח את תשתית מערך ההדרכה בחברה מתוך ההכרה האסטרטגית בחשיבות ייסוד מסלולי הכשרות יהודיות בתחום החשמל על כל נוסף.
בצבא יש מערכת ההדרכה די מפוארת, והוקים בחברת חשמל את זה. המטרה הייתה להכין עובדים מקצועיים ברמה גבוהה, בבטיחות, כי זה מאוד חשוב, במקצועות שנדרשים אצלנו בחברה. קשה למצוא אנשים שהמקצוע שלהם זה תחנת כוח. לא לומדים את זה בדרך כלל.
זהו, שאלתה, מישהו סיים לימודי הנדסה או חשמל, הנדסת חשמל לא משנה, הוא חשמלאי מוסמך אולי, זה לא מספיק, נכון? כי אנחנו מדברים פה על משהו ייחודי בעצם.
אנחנו משהו ספציפי, כי אנחנו יש לנו התמחות ספציפית בכל דבר, אם זה בחשמל, אם זה במכונות, אם זה בכוח וחום, ספציפית לתחנות הכוח.
ואפילו התחום שאתה אישית ממונה עליו, בקרת מחשבים וסייבר, הם מאוד ממוקדים למערכות המאוד מתוחכמות שיש היום לחברת חשמל.
בקרה זה כן, זה ייחודי. עבורנו, מחשבים וסייבר, אני מניח שהרעיון הכללי יש גם בנושאים אחרים, במקצועות אחרים, במפעלים אחרים.
אז בעצם איך זה עובד? עובד שנכנס ומגיע לחברת החשמל, ישירות מגיע אליכם, זה לפי קורסים מסוימים, לפי הכשרות, דרגות מסוימות, איך המערך הזה עובד? איך הבית ספר בקריית ההדרכה עובד?
תראה, יש לנו מסגרת מאוד גדולה, מאות סוגים של קורסים שונים. עכשיו עובד חדש, שהוא מגיע לעבודה, הוא בא עם איזה ידע קודם. הידע הקודם עוזר לו בהתחלה. ככה אנחנו קולטים אותו, ככה הוא נכנס למשבצת שלו. אבל אם אנחנו רוצים להעלות את הרמה שלו, שהוא הכיר את המערכות הספציפיות שלנו, להעלות לו את המקצועיות, וגם לתת לו אחריות בביצוע פעולות, חלק מהם נדרש הסמכה. יש דברים שאסור לעשות בלי שיהיה להם מראש הסמכה.
כמו למשל?
עבודה בגובה. גם טיפול בנושא חשמל. היום לפי חוק אסור לבן אדם שהוא לא תחום חשמל אפילו להחליף נורה או משהו כזה. כאילו, היום הכללים, הרגולציה מאוד גבוהה, והיום כל עובד חדש שמגיע בתחום חשמל, יש לו איזו סדרה של כמה קורסים שהוא חייב
לבוא. קורסי חובה, מה שנקרא.
כן, בהחלט כן. הוא חייב לבוא וללמוד. זה, אם התחום החשמל, זה חשמלי מסויג, זה שלושה שבועות שהוא לומד, כמעט מההתחלה, גם בתחום החשמל, גם תחום הגנות, גם תחום של מקצוע קצת יותר.
ויש ענייני מתח גבוה, שחשמלאי ביתי לא מתעסק בזה בכלל.
נכון, זה עוד בכלל כמעט בחוץ אין. אלה מישהו שלומד את התחום הזה של מתח גבוה. זה נכון. אז הם מגיעים אלינו לסדרה לא קטנה של קורסים. בסוף הקורסים האלה הם חוזרים למקום עבודתם. הם יותר מקצועיים, ואנחנו נפגוש אותם בעתיד. כי יש קורסים עוד יותר ספציפיים, על מערכות ספציפיות, על נושאים שהם...
על חידושים טכנולוגיים שנכנסים, אני מניח, מדי פעם.
זה נכון. אנחנו קולטים מערכות חדשות, על כל מיני שיטות חדשות, אז הם חוזרים אלינו לסדרה של קורסים. מגוון הקורסים הוא עצום. זאת אומרת, אם זה, אם אני מדבר בתחום החשמל, אם זה בתחום המכונות, אם זה בתחום התפעול תחנות כוח, או בקרה, סייבר, ממש מכל הבא ליד.
סתם כדי לסבר את האוזן, כמה תלמידים יש לכם בכל רגע נתון שם?
בחפצי בעצינו, ספציפית, יש בין 200-300 תלמידים, אבל יש גם קורסים שנעשים מחוץ לאתר המרכזי שלנו. יכול להיות...
ביחידות עצמן.
ביחידות עצמן. יש קורסים של on-job training, שעכשיו בתחנות הכוח לומדים קבוצה של 3-4-5 אנשים, יש להם שם איזה מומחה שמלמד אותם על היחידות עצמם, תשמעו, אנחנו מדברים על 8,000-10,000 עובדים שעוברים דרכנו בשנה.
מה הקורס הכי נחשק או הכי מעניין שיש?
זה תלוי מי אתה. אני יכול להגיד לך שאצלי, לדוגמה, קורס אוטוקאד, שהוא מאוד מבוקש.
שזו תוכנת תכנון, נכון?
כן, בדיוק. זו תוכנה שהיא עוזרת לסרטט גם מעגלים חשמליים, גם תחום של בנייה, קונסטרוקציה וכו'. היום החברה יש בה פיתוח לא מעט, וקלטו עשרות, אני חושב, מתכננים. הם חלקם באים עם ידע, כי זה לא תוכנה ספציפית שלנו, כן. אבל הם מקבלים אצלנו את הייחודיות, את כל הדברים שהם צריכים לצורך עבודתם. אם פעם הייתי רגיל לפתוח קורס פעם בשנה, פעמיים בשנה, היום אנחנו פותחים איזה 6-7 קורסים בשנה, כמעט אחד אחרי השני. זה קורסים כאלו, יש חשמלי מסויג, שכל אחד בתחום החשמל חייב לעבור דרכו. זה קורס של 3 שבועות, אני חושב שהוא נפתח לפעמים פעם או פעמיים בחודש.
וואלה.
אפילו במקביל כמה. יושבים 20 ומשהו איש, לומדים, יש מבחן בסוף, ומקבלים בסוף הסמכה.
אמרנו בית ספר גבוה ללימודי חשמל. בוא רגע נעלה קומה בעניין הזה ונדבר קצת על בכלל תחום לימוד החשמל. קודם כל נתחיל מזה שיש מחסור, נכון? בשנים האחרונות בטח.
יש מחסור עצום בתחום החשמל, כי החשמל נהיה מאוד נדרש היום. רכבת ישראל נכנסת לתחום חשמל, רכבים חשמליים לתחום חשמל, אנשים קונים פאנלים סולאריים. הכל דורש טיפול של חשמל, גם הרגולציה דורשת שכל מערכות חשמל תהיו מטופלים על ידי אנשים עם הסמכה, אז יש היום ביקוש אדיר לתחום החשמליים. זה מתחיל מטכנאים והנדסאים, שהמכללות לא מספיקות לייצר מספיק בוגרים. אני גם אישית מלמד בנוסף לחוות חשמל, במכללת אתגר, הנדסאי חשמל. אני רואה את הביקוש. כאילו מי שגומר הנדסאי, יש לו כמעט מובטחת עבודה בסוף ההכשרה שלו.
בואו רגע נדבר על ההיסטוריה קצת ונבין איך הגענו עד הלום. איפשהו בשנות ה-80, עם העלייה ממה שפעם היה חבר העמים, הגיעו הרבה אנשים שהגיעו ממפעלי התעשייה של אמא רוסיה ושלוחותיה, עם ידע מעולה בתחומים האלה, בתחומי חשמל, במתח גבוה, אבל עם השנים הם יצאו לפנסיה.
בדיוק, הגיע זמן לצאת לפנסיה, הם באו עם ידע מעמיק, ברוסיה לימודים אנליטיים הם ברמה מאוד גבוהה. וכן, הם התקבלו לחברת חשמל בכמויות די יפות, הם יחזיקו את כל התחום המקצועי, ולאט לאט, אנחנו בשנים האחרונות, רואים שהם פורשים.
ולמה לא מגיע דם חדש? מי השם הגדול?
תראה, התחום של זרם חזק בארץ, הוא לא מושקע מספיק. היום יש מעט מאוד מכללות ואוניברסיטאות שמטפלים בזה. לצערי, פעם הטכניון היה מאוד בולט בנושא. היום במכללת אריאל או ב-HIT, אוניברסיטת באר שבע, הם המקומות, אולי בראודי גם, הם המקומות שמכשירים. ואין מספיק. היום גם תחנות, בואו נקח בחשבון, שהיום יש יצרנים פרטיים. חברת החשמל היא לא היחידה שמייצרת חשמל, זאת אומרת, יש תחנת כוח עוד לעשרות יצרנים. וכל אחד צריך, מהנדסי חשמל, מהנדסי זרם חזק, הנדסאים, טכנאים.
ובואו לא נתעלם מהפיל שבחדר, ההייטק גונב הרבה חבר'ה שיכלו גם להגיע אליכם. בואו רק נסייג ונשים איזה כוכבית גם על העניין הזה. בהייטק יש הרבה דורשי משרה על כל משרה, ואיך זה בתחומים האלה שאצלכם?
אצלנו, אנחנו קשה לנו לגייס. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לגייס מהנדס, אנחנו לפעמים מחפשים כמה שבועות טובים, אולי אפילו חודשים.
זה אומר שבעצם אם מישהו מסתכל לעתיד של עצמו ולהבטיח לעצמו מקצוע, בטח על רקע מה שאמרת עם הרכבת והרכבים החשמליים, זה כבר פה הרי, יסך החם אם יגיע אליכם?
תראה, לאור הזמן אני חושב שכן, כי חברת חשמל זה ביקוש קבוע. המקצוע שלנו צריך להתמקצע, לדעת ולצבור את הידע לאורך זמן, זה לא מיידי, וכן, אני חושב שהוא יכול לעשות בחירת רואה משהו.
מתי דוד, מנהל תחום בקרה, מחשבים וסייבר בקריית ההדרכה של חברת החשמל. אז הבנו שחברת החשמל היא מקום טוב לעבוד בו, היא מספקת ביטחון תעסוקתי, עניין ומגוון עיסוקים, בטח לאור המהפכה בשוק האנרגיה שמתרגשת עלינו, אבל ברגע תחדד לי מה אתם, כי קריית הדרכה נותנים למי שכבר רכש את המקצוע או בא להתמקצע אצלכם מבחוץ, או כעובד שהחברה מטפחת את כישוריו ככה מבפנים.
אנחנו בשוק כבר מאז קום המדינה ולפני, חברת חשמל כבר קרוב לבטמיה. הידע שנצבר עם השנים הוא כמעט אינסופי, הניסיון המעשי, הטיפול בתקלות, כל מיני הפרעות שיש ברשת. אני חושב שהידע הזה הוא נצבר והוא מעובר בתוך המערכת בצורה מצוינת. גם מגוון הטיפול בנושאים שיש בחברת חשמל, מהייצור, הולכה, חיבורים לבתים, תחמשים, תחנות משנה למיניהם. למעשה, מי שמגיע אלינו, יש לו יכולת לראות את כל התמונה הגדולה. ואנחנו נוצרים בחצי את הטכנולוגיה, אנחנו מקבלים את הציודים, אנחנו קונים מטב היצרנים בעולם, את המחשבים, את המערכות הבקרה, את כל הפסיליטיז הכי מתקדמים, וזו הזדמנות לבן אדם לבוא ולהיות בחזית הטכנולוגית. הוא ישביח את עצמו. אני עובד בהדרכה כבר המון שנים. אני לא מכיר שום מערכת הדרכה כל כך משמעותית, שתורמת למקצועיות, לבטיחות של העובדים. אני לא חושב שקיימת חברה שצריך לתת 5% משעות העובד להדרכה. וזה מנוצל בצורה מצוינת. אני חושב שאפשר לראות את זה בכמות התאונות שיש, בכמות התקלות שיש. אנחנו לא מחכים לתחזוקת שבר, אנחנו מכינים את העובדים שהם יהיו הכי טובים.
מגיעים אליכם גם חבר'ה מבחוץ, זאת אומרת לא מחברת החשמל?
בהחלט כן. אני אישית, אפילו לימדתי חבר'ה משטראוס, נשר, משרד הביטחון, חיל האוויר, אפילו מחוץ לארץ הגיעו ללמד. היינו ברואנדה, הגיעו מניגריה, אנחנו חושב אפילו בהרבה מקומות כמספר אחת בתחום החשמל.
זאת אומרת, מי שמגיע ללמוד אצלכם, סמוך ובטוח שכל השוק פתוח בפניו, ובוודאי מגוון המקצועות בתוך חברת החשמל.
בהחלט כן.
מתי דוד, מנהל תחום בקרה, מחשבים וסייבר בקריית ההדרכה של חברת החשמל, תודה רבה לך.
תודה לך גם.
ועכשיו נמצא איתנו פרופסור שמואל שחם, דיקן הסטודנטים באוניברסיטת אריאל, בעבר דיקן הפקולטה להנדסה, ומי שהקים את המחלקה להנדסת חשמל באוניברסיטה. פרופסור שחם הוא איש אקדמיה ותיק, מעל 50 שנה באקדמיה, ואיתך נדבר על נקודות המגע בין האקדמיה לעולם התעסוקה, העולם האמיתי ששם בחוץ. אז פרופסור שחם, כמי שהקים את המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, בואו נתחיל ככה במבט אחורה להיסטוריה. איך הכל התחיל מבחינת האקדמיה בתחום הזה?
היינו בעבר שלוחה של בר אילן בלבד, זה הייתה מחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, ואדם עם חזון גדול ששמו יגאל כהן אורגד פנה אליי ושאל אותי אם אני יודע מי הוא, אז אמרתי כמובן, איך אפשר לדעת מי זה שר האוצר לשעבר, ואם אני יודע מה זאת מכללת יהודה ושומרון, אמרתי אין לי מושג, באותו זמן לימדתי בטכניון עד לפני שנים ספורות, ומאז הכל התחיל להתגלגל. הקמתי מחלקה ראשונה שלא במסגרת בר אילן, ביחד עם הנדסת כימיה, משם זה הלך ותפח מ-320 סטודנטים ל-15,000 סטודנטים. וגם החלק של הנדסת חשמל, כפי שאתה קורא לזה, ולא אלקטרוניקה, הוא חלק מאוד משמעותי במחלקה שלנו.
ועכשיו בואו נדבר על המצב כיום, בעיקר בתחומים הנוגעים לחברת חשמל, מה שנקרא מערכות הספק או זרם חזק. איך המצב באקדמיה, ובואו ננסה גם לקשור את זה לשוק העבודה בימינו אנו.
באקדמיה למעשה אנחנו אוניברסיטה היחידה שהמשכנו בתחום הזה. הטכניון כבר החליט לפני שנים רבות שזה תחום שאין לו סקס אפיל, ולכן ירדו מזה, או זה לא תחום שהוא ממש מחקרי, ותל אביב היו עוד קצת, ובן גוריון יש בעיקר אלקטרוניקת הספק, וכמעט ולא מערכות הספק, ויש עוד במכללות. אנחנו האוניברסיטה היחידה שמחזיקה את התחום הזה. סטודנטים רבים בחברת חשמל למדו אצלנו גם תואר ראשון, גם תואר שני, גם בתפקידים מאוד בכירים אצלכם, ואנחנו חושבים שזה חלק חשוב ביותר בהכשרה של מהנדסים בארץ.
ואתה כדיקן שרואה תמונה רחבה של המצב כיום, האם אתה מעריך שיש פערים בין האקדמיה וההשכלה לעולמות העבודה, לשטח, לתכלס?
אני אגיד לך שבאופן אולי די קיצוני, בזמן שבעבר האוניברסיטאות היו כאילו הילת האקדמיה הטהורה, והמכללות היו אלה שהיו יותר בתי ספר מקצועיים שמכוונות אל השוק, היום יש לחץ גדול גם מלמטה מהסטודנטים וגם מהמוצר להשכלה גבוהה, לכוון את הלימודים לצד יותר ויותר פרקטי, פחות תיאורטי. זה בעייתי, אבל זה גם מובן מבחינת השוק. ולכן הפערים האלה, אני חושב שהולכים וקטנים, למרות שאנחנו לא ממש מכשירים את המהנדס לבוא, להיכנס לתוך משרד ולהתחיל לעבוד באופן עצמאי. בקטע הזה דווקא מה שאני מאוד ממליץ עליו, כמה חולקים עליי, לקדם סטודנטים בעבודה תוך כדי הלימודים.
הכוונה לסוג של סטאז' כזה, כמו שעושים, לא יודע, במקצועות ההוראה? או...
לא, זה חוץ מזה, מה שנקרא משרות סטודנט. הרבה מאוד סטודנטים עושים את זה, והם בדרך כלל גם קל להם יותר להיקלט אחרי זה בשוק, והם בהרבה מקומות, אם הם מצליחים, נקלטים במקומות שהם עובדים במשרות סטודנטים, ונותן להם דריסת רגל מאוד משמעותית בתעשייה, ולכן זה מהלך לטעמי מאוד חשוב.
תראה, פרופסור שחם, אנחנו בתוך עמנו חיים, כמו שאומרים, כולם רוצים הייטקס, כן? כולם רוצים כסף גדול, כולם רוצים להיות מתכנתים, הטבות, נסיעות לחול, ארוחות בחינם. אז איך העולם הזה של הלואו-טק, כן? של חשמל של פעם, מבחינת האקדמיה, אבל אולי גם מבחינת עולמות התעסוקה, מתמודד עם העניין הזה? איך מפצחים את זה?
המנהלים של החברות הגדולות מנסים עוד להילחם בתדמית הזאת של לואו-טק. הם אומרים, אנחנו הייטק לכל דבר. כששואלים אותי סטודנטים, אני אומר להם, יש פלוס ויש מינוס כמו לכל דבר. והתעסוקה, גם היום, עם כל המשבר בעולם, בתחום של מערכות הספק, והביקוש של מהנדסים בתחום הזה, הוא עדיין גבוה וקבוע. חברות ישראליות עושות פרויקטים בהרבה מדינות בעולם, מחפשות אנשים טובים, ומה שקורה היום בהייטק, אנחנו כבר מתחילים לראות, יש עליות וירידות, והתחום הזה פחות יציב, התעסוקה היא לא תמיד ממושכת, בניגוד לתחום של מערכות הספק, בוודאי ובוודאי בחברת חשמל, שלמעשה אנשים נכנסים לשם, ואם הם טובים ועושים את עבודתם כראוי, הם יודעים שמובטחת להם קריירה לשנים רבות. וזה שיקול מאוד משמעותי, ולא מעט מהטובים שממשיכים במערכות הספק, הם כאלה שהשתכנעו שגם אם התחום הזה יש לו פחות יוקרה, יש הרבה מאוד דברים מאוד מעניינים, ההתפתחות בשוק הזה בשנים האחרות היא מדהימה, ורק צריך לעשות את מהלך הנכון של יצירת תדמית נכונה, וזה חסר, וצריך לפעול בכיוון הזה.
והאגדה הזאת היא שיש פחות סטודנטים שרוצים להתעסק במקצועות החשמל מרגישים, זה קיים בכלל מבחינה מספרית? אתה יודע, מעבר לאווירה הכללית הזאת שכולם רוצים לרוץ להייטק.
אין ירידה, אני חושב, בתחום של חשמל מערכות הספק. לא, אני חושב אולי להפך. אבל אני אומר, חלק מהעניין הוא גם באמת לשכנע את הסטודנטים שיש הרבה מה לעשות בתחום הזה. ויש לא מעט סטודנטים שזה מעניין אותם, ועשרות רבות שסטודנטים אצלנו ממשיכים בתחום הזה, ומגלים עניין רב, יש מרצים טובים, יש מעבדות מאוד משוכללות, וזה מושך אותם. אנחנו נפגשנו לפני חודש באילת, בכנס של התאגדות מהנדסי החשמל, וכל סטודנט שני, כל עובד שני, לא סטודנט שני, כל עובד שני בוגר אוניברסיטת אריאל במשרות מדהימות, אני פשוט כל פעם מתפעם מחדש. יש הרבה מה לעשות, יש הרבה מאוד תעסוקה, ומי שרוצה, באמת, אני חושב שעתידו מובטח.
אז תרשה לי רגע לאתגר את האמירה הדי מפתיעה הזאת שלך. איך יכול להיות שמצד אחד אין פחות סטודנטים, אבל פקולטאות שונות שלימדו בעבר את המקצועות הללו, נסגרות? הרי אם כולם רוצים את זה, הרי שזה מבוקש, והיו אמורות להיפתח עוד פקולטאות, להיפתח עוד חוגים. איך זה עובד?
תראה, חלק מהנושא הוא גם מחקר. האוניברסיטאות אינן מכוונות לפי תחומי התעסוקה, גם אם יהיו מעניינים, אלא לפי הפרסומים. Publish or perish, זה הכותרת. ובתחום המחקר, אולי קשה יותר לעשות מחקר בתחום של מערכות הספק, ולא נמשכים לזה כל כך. זה אולי החיסרון הגדול. ומצד שני, אני יכול לומר לך שכל בוגר PhD בתחום או DSC, בתחום של הנדסת חשמל מערכות הספק, יחטף היום. יש מחסור קשה מאוד בחברי סגל, אני חושב שהמדינה צריכה לעשות משהו בנושא, זה יהיה קטסטרופה. חברי הסגל היחידים, הפרופסור היחיד היום באקדמיה, הוא גמלאי שלנו. זה פשוט אסון. חייבים לעשות פה מהלך מאוד דרסטי, של לתת תמיכה מאוד משמעותית למי שרוצה להמשיך לתארים גבוהים בתחום הזה, בתחום המחקרי, שיוכל להיות חבר סגל, כי אני לא רואה לאן אנחנו מגיעים.
ובעניין הזה אולי אני אשלים אותך, פרופסור שחם, בתחום התעסוקה והעבודה, וזה מהצד של חברת החשמל, חסרים אנשים לא רק באקדמיה, יכול להיות שאנחנו מדברים פה על איזשהו מהלך קצת יותר נרחב, ועם העלייה שבאה מברית המועצות לשעבר בשנות ה-80, אותם אנשים הלכו והתבגרו, חלקם עברו לעולם שכולו טוב, יש היום מחסור אמיתי בשוק. זה מתבטא גם בחברת חשמל, אבל גם בגופים אחרים שצריכים את אותם אנשים כמו רכבת ישראל ועוד גופים חלקם מוסדים. איך אתה מנקודת המבט של האקדמיה, מאותו מקום שרואה את האנשים לפני שהם יוצאים לשוק? איך אתה צופה את המצב בעוד 20 שנה? איך ייסגר הפער הזה שללא ספק קיים היום?
קשה לראות, לסגור את הפער, במיוחד קשה כשאתה לא רואה בצנרת חברי סגל שימשיכו וילמדו את התחום הזה. וזה לדעתי פשוט אסון. אם המדינה צריכה להתעשת, יש תחומים שהמדינה החליטה להשקיע בהם, פה חייבים להשקיע בחברי סגל. אני בדעה שהם ינתנו מלגות מאוד משמעותיות, לכל מי שימשיך בכיוון הזה, בצד המחקרי ואחרי זה בתור חבר סגל, אפשר יהיה לגייס יותר אנשים. יתחרו אפילו עם הסייבר. חייבים לעשות את זה, כי האסון הוא יהיה גדול מאוד. זה פה לא במרחק גדול, אני חושב שפחות מ-20 שנה. אנחנו רואים על טווח הרבה יותר קצר שלא יהיה סגל בתחום הזה. וזה מאוד מאוד מטריד. קשה, אנחנו מנסים אפילו להשיג בחול, ואנחנו לא מצליחים. פשוט לשוקת שבורה. אני מאוד מאוד מוטרד בעצם.
אתה בעצם מצביע פה על בעיה כפולה. לא רק שחסרים סטודנטים, חסרים גם מרצים ומומחים שילמדו את אותם סטודנטים ככל שנצליח לגייס כאלה, גם אם יהיו תמריצים בעתיד, לא יהיה מי שילמד. ואני לוקח בחשבון שבאמת אמרת שאתה לא מרגיש את אותה ירידה, למרות שיש כזאת איזושהי ירידה באופן כללי.
בלי ספק, סטודנטים, אצלנו אני רואה שום ירידה, אבל צריכים עוד מוסדות. אם היו פעם מחלקות גדולות כאלה בתל אביב, בבן גוריון, וקודם גם בטכניון, אין. זאת אומרת, נשארו 2-3 מכללות ואריאל, וזהו. וזה צריך יד מכוונת, אין ברירה. זה אם לא תופסים שזה עלול להיות ממש אסון מבחינת המדינה, לא ברור לי מה יקרה עם זה.
תודה רבה לך, פרופסור שמואל שחם, דיקן הסטודנטים באוניברסיטת אריאל, בעבר דיקן הפקולטה להנדסה, ומי שהקים את המחלקה להנדסת חשמל באוניברסיטה, איש אקדמיה ותיק, מעל 50 שנה באקדמיה. תודה רבה לך על הדברים הללו.
תודה לכם, והרבה הצלחה.
ועכשיו נמצא איתנו דוקטור מריו ברמן, מי שהיה שנים ארוכות מרצה בטכניון ובמכללת בראודה, וגם מהנדס מחקר בחברת החשמל. והקישור הזה בין האקדמיה לשטח, בין הלימודים לחיים עצמם, זה הנושא שעליו אנחנו רוצים להתעכב בפרק הזה. שלום מריו, מה שלומך?
הכל טוב אצלי.
אז אתה בעצם מריו מייצג שתי כפות של המוזניים, מצד אחד את האקדמיה ומצד שני את השטח. בוא ננסה ככה לחבר ביניהם. אולי ככה בתחילת הדברים, באמת בוא נדבר על מערכות הספק, זרם חזק מה שנקרא. מה זה בדיוק אומר? מי משתמש בזה? איפה צריכים את זה במשק? אילו חברות? בקיצור, בכובע המרצה שלך, תן לנו מבוא למערכות הספק.
בהחלט, מערכות הספק זה תחום של הנדסת חשמל שעוסק בין השאר בתשתיות חשמל, זאת אומרת, מתקנים חשמליים, רשתות, בגנרציה, ייצור החשמל, הולכת החשמל וצריכתו. כל השרשרת של מהייצור עד לצריכה של חשמל. והתכנון של התשתיות עצמם, כמו שאמרתי, שזה אחד האפיקים הגדולים של, של עבודה בשביל מהנדסים, תכנון מתקני חשמל. יש מתקנים תעשייתיים גדולים שדורשים ידע, ידע מתקדם יחסית בתחום הזה של מתקני חשמל. יש דרישה מסוימת של מהנדסים, לא דרישה גדולה, אבל התמחות מסוימת של הדמיה, של סימולציה, של תהליכים. אז אם סיכמתי נכון, כמו שאמרתי לך, ייצור, הולכה וחלוקה של חברת, של חשמל, פיתוח של אנרגיות מתחדשות, יש הרבה בתחום של מערכות הספק שם, עם הקמת של תחנות השנאה וקווים, קווי הולכה, ופיתוח מתקנים.
חינוך טכנולוגי. השמועה אומרת שהוא די בגסיסה בשנים האחרונות. בוא תספר לנו מה המצב באקדמיה.
אני מניח שכשאתה מדבר על חינוך טכנולוגי, אתה מתכוון למערכות הספק.
נכון מאוד.
שזה התחום שלי בעצם. בהחלט, זה נכון. מספר הסטודנטים הפונים היום ללימודים אקדמיים בתחום הזה של מערכות הספק הוא מאוד קטן. אם לוקחים בחשבון שאוניברסיטאות, תוכניות הלימוד האלה כמעט לא קיימות, פרט לאוניברסיטת אריאל היום, יתר המקומות שקיימת אופציה ללמוד מערכות הספק, זה מכללות, מכללות במספר מקומות במדינה, בצפון יש רק מכללה אחת, ליד הכנרת, מכללת כנרת, יש לימודים כאלה בחולון, עם מספר סטודנטים משמעותי, ואולי שניים, שלושה מקומות נוספים שמכינים מהנדסים בתחום הזה של מערכות הספק.
אז מי בעצם החשוד המיידי? ההייטק אני מניח? לשם אנשים נשאבים בגלל התנאים, ההטבות, המשכורות, רכבי הליסינג המפוארים?
אני מניח שזו סיבה מאוד רצינית. חקרתי קצת את הסטודנטים שלי במכללת בראודה, בתקופה, עד לאחרונה הייתי שם המרצה, ושאלתי אותם מה הם מעדיפים, כי הזדמן לי ללמד קורס שהיה כללי, שהיה חובה לכל הסטודנטים, אז גם אלה שלמדו או שהתכוונו להתמחות בתחומים אחרים היו שם, ושאלתי מה בוחרים, רובם כמובן לא בחרו במערכות הספק, היה ממש המיעוט, ואנשים שרצו ללמוד אלקטרוניקה, מחשבים, בהחלט ציינו את האפשרויות התעסוקה בהייטק, שזה קוסם להם יותר. במערכות הספק, המשכורות בגדול הן נמוכות יותר, בעיקר לאנשים שמתחילים. הטענה היא בתעשייה שמהנדס הספק, מסיים לימודים, לא יודע לעשות שום דבר. אולי האשמה של האנשים כמוני, שניסינו להכין אותם, אבל הטענה בתעשייה, שמה שאנחנו מלמדים זה הרבה מתמטיקה וחישובים וכך הלאה, אבל בסופו של עניין לא יודעים לתת תפוקה מיידית. אני מניח שבאלקטרוניקה זה דומה, אבל לומדים מהר יותר איכשהו בתעשייה. במערכות הספק, הטענה של המעסיקים שצריכים להשקיע באנשים האלה עוד שנה, שנתיים של הדרכה, כדי שיצליחו להתחיל את התפוקה כמו שצריך.
ובעצם נפתחים פה פערים שיהיה קצת קשה להשלים אותם בין האקדמיה לעבודה. האם בכלל אפשר לגשר? ואם כן, איך אפשר לגשר על אותם פערים?
תראה, לא מזמן פעלה תחת המטריה של רשם המהנדסים, שעוסקים ברישוי מהנדסי חשמל, פעלה ועדה שבה ניסינו להעלות רעיונות איך טיפה לשפר את המצב. היו חברים מכמה מוסדות אקדמיים בארץ, והבעיה היא אמיתית. אני חושב שהמחסור הזה כבר מורגש בחלק מהמקומות, ויורגש הרבה יותר בהמשך. הדרישה לכוח אדם מקצועי בתחום הזה הולכת בגדלה, עם כל האנרגיות האנרגיות המתחדשות, שעבורם צריכים להקים מתקנים, ועבור רכבים חשמליים שצריכים לפתור מספר בעיות שקיימות היום, והתעשייה המסורתית שמן הסתם ממשיכה לצרוך מהנדסים.
דוקטור מריו ברמן, מי שהיה שנים ארוכות מרצה בטכניון ובמכללת בראודה, מהנדס מחקר בחברת החשמל, איך אתה רואה את המצב בעתיד? העתיד הקרוב, אולי העתיד יותר רחוק, אנחנו יודעים למי ניתנה הנבואה, ובכל זאת?
תראה, יש דברים שקורים, שאולי סנונית ראשונה, ממש בימים האחרונים שמעתי שיש איזו התארגנות בטכניון לנסות לחזור לתחום הזה. הטכניון היה פעיל בתחום עד לפני כמה שנים, ולאחרונה נודע לי שמתחילים להתארגן, או מנסים לפחות להתארגן, כדי לאפשר לימודים אקדמיים בתחום של מערכות הספק. לא יודע אם זה יצליח, זה מאוד חדש, כל מה שאני אומר לך. לא יודע אם יצליח, הלוואי שכן. ואולי זה יכול להיות דרך לפתרון הבעיה שקיימת כרגע. וכמו שסיפרתי קודם על הוועדה הזאת שהוקמה, הייתה ועדה עם הרבה אנשים שחושבים או שחשבו על פתרונות אפשריים, ואני מניח שהפתרונות האלה או הצעות לפתרון יועלו לאוניברסיטאות בקרוב, ואז אולי יצא משהו. מה שבטוח צריך להתארגן, אם סתם נחכה זה לא יהיה טוב.
עוד רעיון שעלה ככה לפתרון מצוקת כוח האדם במקצועות הללו, שהחברות שזקוקות לאותם עובדים, התאגדו לטובת הכשרות למשק. זאת אומרת, מדובר בבעיה לאומית. האם לדעתך זה יכול לעבוד? יש סיכוי למהלך שכזה?
זה רעיון שהוא עלה בכנס של התאגדות המהנדסים באילת שנה שעברה. דנו באפשרות שלמשל גוף כמו התאגדות, אני לא פסלתי שום גוף אחר, אבל התאגדות מהנדסי חשמל היה נראה לי מאוד טבעי, התארגנו יחד עם התעשייה, עם הצרכים של התעשייה, כדי לאפשר השלמות או השתלמויות מתאימות למהנדסים שירצו לעבוד בתחום. ידוע לי שהיום למשל יש אנשים שעוסקים בתחום שבאו מתחום אחר, באו מהנדסה אלקטרונית, ועשו השלמות כדי להתחבר לתחום הזה, כי יש פתאום צורך, יש דרישה והם לא מוצאים את האנשים הנכונים. אז בהחלט אני רואה באופן מאוד, מאוד חיובי את האפשרות הזאת שיקום גוף כזה, או שגוף כזה ייקח על עצמו את האופציה של לארגן השתלמויות רציניות למהנדסים. כשאני אומר רציניות, עכשיו הגישה שלי של מרצה, כן? השתלמות היא טובה אם יש מבחן בסוף. יש הרבה השתלמויות שאנחנו באים, שומעים את הרצאה, רושמים אולי 3-4 שורות, אחרי שבוע אם שואלים אותנו, לפחות בגילי, הרבה לא נשאר. הרצאה שמאוד עניינה אותנו, אולי נזכור איזה חודש. אבל אם אנחנו לא נבחנים, לא יעזור. זאת אומרת, הרעיון שלי של לארגן איזה גוף, לארגן השתלמות איפשהו, צריכה להיות השתלמות מאוד רצינית, עם הסמכה, עם מבחנים בסוף, שיאשרו שהבן אדם שישתתף גם קלט משהו ויודע לעשות עם זה משהו. ואז זה, יש סיכוי שזה יישאר ויתרום לתעשייה בכלל.
דוקטור מריו ברמן, מי שהיה שנים ארוכות, מרצה בטכניון ובמכללת בראודה, וגם מהנדס מחקר בחברת החשמל, תודה רבה רבה לך על הדברים הללו.
תודה לכם.
הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.